השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, יום שני בשבוע, מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו בעזרת השם ממשיכים להתכונן לקראת החג, המועד של תשעה באב, בעזרת השם שיתהפך עלינו לחג, למועד אמיתי, לא רק לצום ומספד. אנחנו ננסה לחזק היום בכמה וכמה דברים, ננסה להבין קצת מה המקור של שנאת חינם, איך אנחנו מטפלים בזה, מהי בכלל שנאת חינם, מה יש כזה דבר או אין דבר כזה, ננסה להבין קצת איך אפשר להתגבר, מה הסוד של התלית, מדוע התלית היא סגולה לשלום בית כאשר מקפלים אותה במוצאי שבת, מה קשור לתפילין שביד או בראש, ננסה להבין כמה וכמה דברים. אם אדם מקבל עצמו קבלה, האם זה משנה או לא משנה, ננסה, יש הרבה דברים שצריכים לגעת בהם, ולכן גם לגע בפלא יועץ שמסביר מה זו שנאה, ולראות אם אנחנו נגועים בזה או לא, ובסופו של דבר ניקח כמה פרטים מעשיים כדי שנוכל להתחזק. אז איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי ויקיריי, אז בואו נתחיל בתוכנית. אולי נתחיל בשתי שאלות עיקריות. איזה דרמה, שתי שאלות עיקריות. שאלה ראשונה, כמה מכם מאמינים? לא, אנחנו מאמינים, זה ברור. כמה מכם מאמינים שיש משהו שאתם יכולים לעשות במשך, בוא נגיד, שבוע, שהדבר הזה יגרום להידרדרות במצב האישי שלכם, המשפחתי שלכם, העסקי שלכם? מה אתם אומרים? האם אתם מאמינים שיש משהו שאתם יכולים לעשות עכשיו במשך שבוע נגיד, והמצב, הדבר הזה שאתם תעשו יגרום להידרדרות של המצב האישי, המשפחתי, העסקי שלכם? מן הסתם כולם מרים את הידיים. בואו נשאל שאלה אחרת, כמה מכם מאמינים שיש משהו שאתם יכולים לעשות במשך שבוע שישפר את המצב האישי שלכם, המשפחתי שלכם, העסקי שלכם? האם יש משהו שאתם יכולים לעשות שהיה משפר? מן הסתם גם פה היו מרים את הידיים. עבורי, יש פה שני שיעורים. שיעור אחד זה להבין דבר אחד, שבידיים שלנו, שימו לב טוב, לשפר או לדרדר את המצב האישי שלנו. בסדר? זאת אומרת, המצב האישי, המשפחתי, העסקי, בידיים שלנו אנחנו יכולים לשפר, או שאנחנו יכולים חס ושלום לדרדר. זה תלוי בנו. ביותר מזה, הרי אמרתי לכם שאם אדם יכול לעשות משהו, אם אתם חושבים על משהו, אם הייתם עושים את זה עכשיו במשך שבוע, סתם כדוגמה שבוע, מצדי 10 ימים, חודש, לא משנה מה שתרצו, אם יש משהו שאני יכול לעשות ככה לאורך זמן, והדבר הזה ישפר את המצב שלי, התשובה היא, מן הסתם כן. זאת אומרת, לא משנה כמה המצב גרוע, לא משנה כמה אני מרגיש שהמצב אפילו טוב, תמיד אפשר לשפר. בסדר? קחו את זה בחשבון, שלא משנה כמה המצב גרוע מצד אחד או טוב מצד שני, תמיד, תמיד אפשר לעלות דרגה, אפשר לשפר. איך? על ידי מעשים. ולכן המעשים שנדרשים מאיתנו כדי שבית המקדש ייבנה, הם בעיקר הנושא הזה של בן אדם לחברו, עם דיוק מאוד ספציפי לגבי שנאת חינם. צריך להבין שבית המקדש נחרב מסיבה מסוימת, זה יפה שאנחנו לומדים תורה, זה יפה שאנחנו עושים חסד, זה יפה שאנחנו עושים המון המון דברים ונא להמשיך, כי זה לא קשור. אבל מה שכן קשור, אנחנו צריכים להבין שסיבת החורבה, זה כמו שאדם יש לו כאבי שיניים, זה לא עוזר עכשיו שלוקח כאב לראש או מטפל באצבעות שלו. מה זה קשור? יש לו כאבי שיניים, תפל לו בשיניים. אז אנחנו עד שלא, אם נלך סחור סחור, נסדר את זה ונשפר את זה וכן נתחזק גם בזה, זה יפה להתחזק בהכל, אבל עד שלא נלך לשורש, לבעיה עצמה, אנחנו בעצם יצרה קצת עובד עלינו, נותן לנו איזשהו נחמת פורטה כביכול שאנחנו בסדר, הנה אני מתחזק בזה, הנה עשיתי גם את זה, יפה מאוד, כל הכבוד לי, אבל בפועל לא נגעתי בשורש הבעיה, שזוהי שנאת החינם. כאשר אני אומר שנאת חינם, בוא נגיד משל למה הדבר דומה. אם אני מדליק גפרור, אז הגפרור יחזיק כמה זמן? לא יודע מה, 20 שניות, חצי דקה, והוא יחבא. מה יקרה אבל אם אני אוסיף לגפרור הזה גם ניירות? או, עכשיו זה צבעי דלק, לא יודע מה, ברבע שעה. אם אני אוסיף לזה גם מטליות, כל מיני בדים למיניהם, זה כבר יחזיק אולי שעה. אם אני אוסיף קרשים, זה יכול להחזיק אולי יום שלם. אם אני ממש אוסיף גזעים, אולי זה יחזיק אפילו שבוע. בקיצור, אם אדם פגע בכם, עשה לכם, לקח לכם, מה שנקרא, טוב, ידלי גפור, זה לא נעים, זה שורף, נכון, אבל אל תוסיפו חומר בעירה. יקיריי, תקשיבו טוב. אם אנחנו רק נתמקד בגפרורים שעשו לנו ופגעו בנו ולקחו לנו, שזה בהחלט, זה לא נעים. גפרור ששורף אותך הוא לא נעים בהחלט. אבל הוא מסתיים בשלב מסוים. במידה והגפרור לא מסתיים, סימן שאנחנו מוסיפים חומר בעירה. כלל, תזכרו, אם הגפרור, אם השנאה, אם הכאב, העלבון, לא משנה מה, לא הולך ודואך בדיוק כמו גפרור, אני לא רוצה להגיד גם על פי זמן שגפרור היא רצון, אבל ברמת העיקרון, במידה זה לא הולך ודואך מהר, סימן שאני עושה פה איזושהי פעולה כלשהי. אני מוסיף ניירות, אני מוסיף מטליות, עצים, גזעים. זאת אומרת, זה חינם. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? מי ביקש את זה ממך? גפרור, גפרור, בסדר, בוא נתמקד בגפרור, אבל לא יותר מזה. וזוהי העבודה שלנו, יקיריי, בפרט בזמן עכשיו, להתחזק בראש ובראשונה באמונה, ולדעת שכל דבר שקורה לנו, יש לו סיבה והשגחה פרטית מלמעלה. בוא נקרא את הפה ליועץ בערך שנאה. אומר הרב כך, שנאה היא שנואה. קודם כל, שנאה היא שנואה, שעליה אמר התנא ששנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולם, והיא גוררת עבירות הרבה. טוב, נדע, אבל יותר מזה אומר אחריו, תקשיב טוב עכשיו. כתוב בספרים אומר, שאין בכל העבירות, עבירה שעובר עליה תדיר כמו השנאה. תקשיב טוב, כל העבירות חמורות, כל העבירות מפחידות, אבל יש עבירה אחת, אומר פה הפלויץ, שיש לה פוטנציאל, תקשיב, להחריב בית מקדש מה שנקרא. למה? כי זו עבירה שאתה יכול לעבור עליה תדיר. כלומר, אם אתה אוכל עכשיו מאכלות אסורות, חס ושלום, אתה אוכל משהו לא כשר, נו, כמה אתה יכול לאכול? נו, תאכל, שעה, בסדר? שעתיים תאכל. אתה עושה עבירה אחרת, לא משנה מה, נו, כמה זמן אתה יכול לעשות את העבירה הזאת? בסדר, זה מסתיים מתישהו. על שנאה, אומר הרב, שימו לב טוב, אין בכל העבירות עבירה שעובר עליה תדיר כמו השנאה. למה? שבכל רגע אומר, עובר על מה שכתוב בתורה, לא תשנא אחיך בלבביך. זאת אומרת, השעון דופק, תקשיב טוב. אם אתה עדיין שונא מישהו, או את שונאת מישהי או מישהו, ואני לא סולחת לו, לא סולחת לה בחיים, שונאת אותו. הרב, לפני 10 שנים, אני לא אשכח למה היא עשתה לי. נו? לפני 10 שנים, את שומעת מה את אומרת? זאת אומרת, אם אני לוקח 10 שנים, זאת אומרת, 365 בשנה, כפול 10 שנים, כפול כל דקה, כפול כל שנייה, אני לא יודע איך לחשב את זה אפילו, אז תבינו חס ושלום, מה זה סקים, מסעיות של עבירות, אימא ל... בסדר? אומר הרב, תבינו שזה אחד, זה עבירה חמורה ביותר, כי אין עוד עבירה אחרת, שאתה יכול לעבור עליה תדיר כמו השנאה, שבכל רגע ורגע אומר, עובר על מה שכתוב בתורה, לא תשנא אחיך בלבביך, ועל מה שכתוב מצד שני, ואהבת לך כמוך. וזהו הטעם, אומר הרב, שבעוון שנאת חינם נחרב בית המקדש. מסביר לך את זה. למה? כי פה אתה רואה איזה בשר יש לך עבירה הזאת. זה חתיכת עבירה שיכולה בהחלט לתלק חורבן עד היום. וכל מין שנאה קרויה שנאת חינם. הפלא ועץ נשם פה לשולחן ואומר, תדע לך, כל שנאה בעולם קרויה שנאת חינם. למה? שכל הטענות שיש לו לסנוע, הבל המה, מעשה תעתועים. כל מה שתגיד לי זה הכל תירוצים הזויים. סליחה שלמך, אתה יצרה עובד עליך, יצרה מחמם אותך. אני שוב אומר עוד פעם, גפרור תכעס, גפרור תתעלב, תסנא, אין לי בעיה. אבל לא יותר, למה אתה מוסיף פה חומר בעירה? אז נו, מה אני עושה? אז מה אני עושה כבוד עליו? אז אוקיי, בוא נבין את הבעיה. אומר הרב לשני הצדדים, אני מצדק את הפלא יועץ, ואהבת לך כמוך. בוא נתחיל עם זה. על מי זה נאמר? על מי נאמר מצוות ואהבת לך כמוך? על החבר הכי טוב שלך? לא צריך מצווה, נכון? על חברה הטובה שלך? התורה לא צריכה לחייב אותך על זה, זה יבוא ממילא. אלא מי שמיטיב עמו, אין לו עליו שום תרעומת, למה שיסנא אותו? בוודאי שיואב אותו מהפלא יועץ. אלא מה? על מי נאמר מצוות ואהבת לרעך כמוך? לא צריך כתוב, אלא למי שהוא אויבו. אופה! זה משמאל, זה מימין, זה עם הכיפה, זה בלי הכיפה, זה עם הכיפה הזאת, זה עם הכיפה הזאת, וכן הלאה. לא צריך כתוב, אלא למי שהוא אויבו. הוא מבקש רעתו. על זה צוותה התורה שלא לסנות אותו ולאהוב אותו כגופו. אימא לב, אני מוכן לא לסנות. לאהוב אותו כבוד הרב, זה כבר יותר מדי. והוא אומר, ונאי שהדבר קשה, נכון, באמת, אני מסכים איתך, לשלם טובה תחת רעה. ואמרין שמי שאכל מר אינו יוכל לירוק מתוק. בוא נע, בנה פגע בי, אני לא יכול עכשיו להפוך אורי. אבל כיוון שציוונו כן, יוצרנו, שמע מינה שהוא דבר שיכול להתקיים. אומרת לנו התורה, יקיריי, אם אני מצווה אתכם, סימן שזה אפשרי. שלא ניתנה התורה למלאכי השרת, ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. אוקיי, אז צריך מטרחה גדולה אומר הרב והתמדה רבה. אז מה צריך לעשות? תן לי עצה, איך אני עושה את זה? אומר הרב שתי עצות. עצה ראשונה, לחשוב מחשבות, שמפי העליון לא תצא הרעות והטוב. תמיד מה שיוצא יוצא לטובתו של האדם, ואין אדם יכול להרע לחברו או להיטיב או לגוע במה שמוכן לחברו, אפילו כמנוע נימה, בלי גזרת השם יתברך. טוב, נקודה ראשונה, תדע לך, סך הכל מה שנקצב לי נקצב לי, משמיים זה גלגלו את זה על ידי פלוני, אלמוני, זה לא משנה, כי הרבה שלוחים למקום לעשות הטוב בעיניו להנאתו של האדם בעולם הזה או בעולם הבא. וכזאת החי ייתן אל ליבו, ויאמין בזה באמונה שלמה, ויתחזק מחשבות תאורות תמיד, להעביר שנאה ולעורר תאווה, ולפום צערה אגרה. אז זה כלל ראשון אומר פלו יועץ, בואו נתחזק שמה שנקצב לנו, נקצב לנו, אל תתפעל מה שאתה רואה, הוא עשה לי, הוא לקח לי, ספרים שהפני מנחם. פעם אחת הגיע לבנק בתור ילד, הגיע פעם ראשונה לבנק, והוא רואה בן אדם הגיע עם כסף, שם את זה על הדלפק של הכספר, או אני לא יודע איך קוראים לו, הוא שמה מאחורי הזכוכית, הפקיד, שהוא לוקח את הכסף, הוא מרחמתי עליו, ריח מסכן, הוא הביא כסף, עכשיו הפקיד לקח לו. ראיתי אדם אחר עומד מאחוריו, של בן אדם, הגיע תורו, הוא הפקיד נתן לו כסף. אמרתי, וואלה, זה שיחק אותה, אה? קיבל כסף, בלי עין הרע, איזה כיף לו. אז קיניתי בזה שקיבל כסף, וריחמתי על זה שנתן כסף. הוא אומר לי, ימים גדלתי, והבנתי שזה שנתן כסף לפקיד, פירוש דבר שהוא הפקיד כסף, ועכשיו יש לו בחסכונות כסף, והוא משקיע בזה ועושה מזה כסף, נהדר. אבל זה שלקח מהפקיד כסף, הוא קיבל הלוואה. הוא עכשיו צריך להחזיר את זה, והוא בלחץ ובחובות, והוא קצת ריבית אפילו, יותר עסקה, כן יותר עסקה, מבחינתנו, הוא אומר, זה עולם הפוך ראיתי. אני חשבתי שזה שלקחו לו את הכסף, הוא המסכן. עכשיו אני מבין שזה שנתנו לו כסף, הוא בבעיה. זאת אומרת, לא להתרגש ממה שאנחנו רואים. אנחנו נראה כל מיני דברים. זה סך הכל יהיה עבורנו ניסיון. בסדר הדורות מביא שלאה ורחל היו שתי תאומות. שתיהן התחתנו בגיל 21. עם יעקב אבינו שבוע אחרי שבוע. זאת אומרת, בשלב מסוים הרי אנחנו יודעים שיעקב אבינו עובד 7 שנים ברחל, מחליפים לו ללאה, אבל הוא לא עבד אחרי זה עוד 7 שנים וחיכה 7 שנים, אלא כעבור שבוע התחתן עם לאה. יופי, אז תקשיבו טוב. גיל 21 הם מתחתנות. שבוע אחרי שבוע. רחל נפטרת בגיל 37, לאה בגיל 44. למה? מה, האם לאה היה לה תזונה יותר בריאה? האם לאה עשתה ספורט יותר? האם רחל חס שלום, לא יודע מה, ישנה, מכיר חס שלום, כן? מה הסיבה? למה רחל נפטרה בגיל 37 לעומתה לאה בגיל 44? מסביר הסדר הדורות כך, תקשיבו טוב. הרי תחשבו עכשיו, יעקב מגיע ללבן, איזה התרגשות יש בבית, הגיע חתן, כל אחת מן הרי רצתה להתחתן איתו, איזה שאלה בכלל, לאה התפללה עוד לפני כן, היא כל כך רצתה ושלם מסוים מגיע יעקב, הנה אולי יש לי סיכוי, והוא אומר ללבן, אני רוצה לעבוד ברחל ביתך הקטנה, כמה שצריך 7 שנים, 7 שנים. תחשבו את הצער שהיה ללאה בשבע שנים האלה. מלא אצל רחל, והיו בעיניו כימים אחדים, זה עבר לו מהר, כי סך הכל רחל יודעת, בעזרת השם, עוד כמה שניות, עוד כמה שעות, עוד כמה ימים, שבועות, אני התחתן עם יעקב. אז היה לה למה לצפות ועל הציפייה יפה, אבל לאה, היא לא ידעה שאבא שלה יחליף אותה, היא לא ידעה שהיא תתחתן עם יעקב, אז היה לה צער מאוד מאוד גדול. על הצער הזה של 7 שנים שיעקב אבינו עבד עבור רחל, ולאה הצטערה. אחרי זה אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך 7 שנים נטו עם יעקב אבינו. ולכן כאשר לאה, רחל נפטרה בגיל 37, 7 שנים לאחר מכן בלבד, לאה נפטרה. אותן 7 שנים נשמרו ללאה. לדעת שאנחנו, זה נראה לנו, הוא לוקח, הוא מקבל, אנחנו לא יודעים שום דבר, יקיריי. וזה המבחן שלנו באמונה, ככל שנתחזק יותר בלהבין, שאני לא מבין שום דבר, אני רוצה להבין, אבל יש, תעזור לי, אנחנו צריכים בית מקדש, להבדיל, כמו שאדם, הם שואפים, אתה יודע, לחתן את הזוג הצעיר, שיהיה להם דירה. שיהיה להם דירה! למה? כל עוד יש דירה, יש איזשהו בסיס. שחס ושלום, אדם היה לו דירה, ולקחו לו את הדירה, משכנו לו את הדירה, אז הוא בלחץ מאוד גדול. הוא בלחץ מאוד גדול. אז כל עוד שלנו בית מקדש, היה לנו איזו יציבות כלשהי, היה לנו איזשהו ביטחון כלשהו, תשמע, יש בית מקדש. לקחו את הבית, עכשיו הלחץ הוא ממש ממש גדול. ולכן הלחץ הזה אמור למנף אותנו לעשייה חיובית, לתפילות, להתחזקות, להבין שהכל בהשגחה פרטית, אין משחק, אין טעות, ולבכות על החורבן וכל דמעה ודמעה. אנחנו בונים את המקדש עכשיו. עד כמה הבחיות שלנו משפיעות? כולנו למדנו ראש השנה, יגיע תקיעת שופר, 100 תקיעות שופר. למה 100 פעמים תוקעים בשופר? כידוע בשם, על אם סיסרה, אותה גויה, אותה אמא של רשע, הוא לא הגיע בזמן. נכון, הבן שלה נלחם, מגיע לו, את שלחת אותו לכלי דברים, שהיד לא שהיד, שלום על ישראל, נגמר. אז היא בכתה. היא בכתה 100 בחיות, 100 בחיות, ועומד מלאך וסופר את הבחיות שלה, כאילו מה אכפת לי שתבכה, 700 בחיות, חצופה, זה הבנים שלך, זה הבן שלך, לך, תקבל אותו חזרה, בסקית, שחורה של זקה, נבינה, מה, שתבכה, בעיה שלה, למה אנחנו צריכים, מה קשור שמדכה בשופר עכשיו, בגללה, מי בכלל? תשובה היא, יקיריי, אנחנו לא מבינים מה זה בכי, וכל שכן קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, בכי של אמא יהודיה, בכי של בחורה, בכי של בחור, של אבא, כל בכי שלנו משפיע, וכל בכי מזעזע את השמיים, וזוהי העבודה שאנחנו צריכים להתחזק בה עכשיו, כי כל אחד מאיתנו יכול להגיד, מה, נו באמת, מה אני כל החורבן, מה קשור אליי, מה הבחייה שלי, היא תעזור, זה מה שישפיע, אז כידוע, מסילת ישרים מביא את זה, ועוד, שכמו שבית המקדש נחרב על בן אדם אחד, על סיפור של קמצא ובר קמצא, ולמרות שאותו קמצא הוא לא בדיוק אחד הצדיקים, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא בא לקראתו, ואם הוא נעלב, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא יתבע את עלבונו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין דבר אחד, כל בכי שלנו משפיע. כל צער שלנו נקצב. ואם אנחנו מקבלים את זה באהבה, ויותר באמונה, ולא בוכים בחייה של חינם, אני לא אומר שכל הבחיות הן בחייה של חינם. לא. אולי כל השנאה היא שנאה של חינם, נכון? כל הבחיות הן לא בחיות של חינם. אני מזכיר את העניין של הגפרור. גפרור אני מרשה לך לבכות. אבל אל תוסיפו, אל תלבו את האש. זה רק לוקח אותנו למקומות הרבה פחות טובים. ועיקר העבודה שלנו זה דווקא על על הבן אדם לחברו. שוב אני אומר, זה עיקר עבודה צריכה להיות. ולכן, יש אומרים הרי שבתפילין של הראש, ישנם 4 בתים. כידוע, סתכלו בתפילין של הראש, זה מחולק שם, יש 4 בתים. לעומת התפילין של היד, זה בית אחד. למה? על דרך המוסר, זה לגיטימי שיהיו לנו חילוקי דעות. שיהיו 4 דעות מצידי בראש שלך. וכל אחד מאיתנו עם 4 דעות שלו. לגיטימי שיהיה חילוקי דעות. אבל הלב, זה התפילין של היד שכנגד הלב, הלב הוא אחד. אנחנו צריכים להתחזק שבסופו של דבר יכול להתחילו כדעות, הוא אמר ככה, היא אמרה ככה, אבל אנחנו אחד. לכן אומר הפה לרץ, אחרי שאמרנו שלחשוב מחשבות שמפי העליון לא תצא הרעות, ואין אדם יכול להרע לחברו או להיטיב או לנגוע במה שמוכן לו, אפילו כמלא נימה, בלי גזרת השם יתברך. אז זה פן האמונה, יש עוד נקודה. עוד כלל אומר, שאמרו, הבדן את כל האדם לכף זכות. הבדן את כל האדם לכף זכות. זאת אומרת, יש פה שני צדדים. צד אחד הרי אנחנו יודעים שאל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זאת אומרת, אנחנו הרי בחיים לא נגיע למקום של אף אחד, חוץ מאולי המקום שלנו. אתה לא יכול לדמיין בכלל מה שהחברות שלך עבר היום, או הבוס בעבודה, או העובד שלך בעבודה, או אשתך אפילו, או בעלך. אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו עוברים, כי רוב מה שאנחנו עוברים, עוברים את זה בפנים, מה שנקרא. זה שאנחנו מבחור יצא, מחייכים או לא מחייכים, מתפקדים, מה שמתפקדים, אבל הלב שלנו במקום אחר, הראש שלנו במקום אחר. ולכן, כלל ראשון זה מצד אחד, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, כי אתה בחיים לא תגיע למקומו. אבל אם אתה כבר דן, אז הווה דן, אומר הפה לרץ, הווה דן את כל האדם לקו זכות. זאת אומרת, אני עושה לך סור מרע ועשה טוב. סור מרע זה בכלל אל תדון. אל תדון, נגמר, חבל על הדיבורים. אתה לא תגיע למקומו בחיים, אז אל תדון בני אדם. לא, תראה את החצופים האלה, תתרמה, תאמין לי תינוקות, תינוקות שנשבו, שום דבר. לא. אל תדון את חברך, כלל ראשון. ואם אתה מרגיש לחץ בלתי נשלט, דחף בלתי ניתן לריסון של שפיטה, אין בעיה, הבדן איך את כל האדם לכף זכות. וזה מה שיציל אותנו מהשנאת חינם, מהחורבנות וכן הלאה. אני מצטט את הפלא בעץ, אחרי אמרו, הבדן את כל האדם כף זכות, דכתיב דרך איש ישר בעיניו, על מי יש לנו להישען, על אבינו שבשמיים, הוא יתקננו בעצה טובה מלפניו, ויזכנו לעשות הטוב וישר בעיני אלוקים ואדם, אמן כן יהי רצון. ככה מסיים הפלא בעץ, בערך שנאה. ועבורנו, בוא נגדיר את זה ככה, שהשני הרי לא עושה את זה בכוונה. תעשו לי טובה ותבדקו את עצמכם. כל פעם שאתם כועסים על מישהו ועצבנים על מישהו, אני אומר לכם, הוא לא עושה את זה בכוונה. מה זאת אומרת? משל למה הדבר דומה. היו היה בוס בעבודה, נקרא לו משה. משה, היה לו חברה, 15 איש, ובשלב מסוים הוא קולט, לא יודע, חבר'ה לא עובדים רציני, לא יודע מה, באים לא מאוחר, חותכים לא מוקדם, אנשים בלי אש בעיניים, בלי התלהבות בלבבות, מת, מת. בהתחלה חשבו, נעשה סטארט-אפ, נעשה אקזיט, נגזור קופונים. בשלב מסוים רואים שזה לא כזה ולא מקצתה, אז לאט לאט הולכים ודוחים. משה, הבוס, המנכ״ל, לוקח את כולם לשיחת מוטיבציה, אומר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, אני קולט פה רפיון, אני קולט פה רפיון. אז מהיום אני ראשון, אני אחרון. אני אתן את הקצב, אני אתן את המוטיבציה, אני אתן את המתלהבות. למחרת אחינו מגיע ראשון, הולך אחרון, משה נותן עבודה, כולם נדבקים איתו וכולם מתחילים להתלהב מחדש, יש פוטנציאל, יש תקווה, לא להתייאש, קדימה חבר'ה, לתת עבודה. אבל אחרי שבוע, שבוע וחצי שהוא זיק מעמד, הוא הלך לישון מאוחר בלילה. הוא מתעורר משנת הלילה, מסתכל על השעון, ולמורת רוחו רואה שהוא אחר בשעה. לא! מתעצבן, איפה המכנסיים שלי? תמיד צועקים על האישה, איפה המכנסיים, איפה הדברים, איפה הנעליים, לא יודע מה. הוא ישר זורק על עצמו משהו, יורד למטה בריצה, נכנס לאוטו, נוסע ברוורס, נכנס בשכן. איזה יופי. צריך להוציא פתק עכשיו לכתוב לשכן, זה אני שנכנסתי בך, נהדר, נוסע בדרך לעבודה, עצבני, מרים את הטלפון, פתאום, שוטר על אופנוע, אתם מכירים את אלה? נוסע לידך בשקט, בשקט. מכניס את הראש, אופה, תעצור בצד. נתן לו כנס 1,000 שקל, 4 נקודות, הוא מגיע לעבודה, אין לו חנייה, תפסו לו את החנייה של הבוס, אני לא מאמין. אדם עולה לו לראש, אדון משה, נכנס למשרד שלו וקורא למנהל המחירות. בוא לפה! מנהל המחירות נכנס, אומר לו, מה אתה צועק? מה אתה צועק? אומר לו, אדון משה, סליחה, אתה סגרת את העסקה אתמול או לא? אומר לו, המנהל מחירות, אני מצטער, לא, העסקה נפלה. אדון משה עצבני, תגיד לי מה אתה עושה פה כל היום, בטלן! יפה, אדון משה עצבני, מה קרה למנהל המחירות? בטלן, אה? אין בעיה. יוצא מהחדר של המנהל, פוף, סוגר את הדלת, נכנס למשרד של עצמו, ונותן שאגה לעבר המזכירה שלו. בואי לפה! המזכירה נכנסת, מה אתה צועק? אומר למנהל מחירות, תגידי לי, שלחת מכתבי שהדברנו על זה אתמול? אומרת לו, אתה אמרת לי לא לשלוח. אני אמרתי לך, מה את עושה פה כל היום? קפה, קפה, טלפונים! טוב, הבוס היה מנהל מחירות העצבני. מה קרה למזכירה? קפה, טלפונים. אין בעיה. סוגרת הדלת, כל הגברים אותו דבר, אף אחד לא מעריך, אני הולכת הביתה. קלק, נסע לאוטו, נסע הביתה, אני מגיע הביתה. היא רואה את הבן שלה, בן החמש, ששוב לא הלך לתלמוד תורה, אבא לא שלח אותו, אין לו כוח, והבן שפך בדי על השטיח שם, נותן עליו צעקות, מה אתה עושה? אתה כמו אבא שלך, תנקה פה. המזכירה הייתה עצבנית, מה קרה לבן החמש שלה? ומה קרה איתנו? ואיך? ומה יהיה הסוף? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, והיינו באמצע סיפור, היינו פה במתח עצום, כאשר תקציר מהפרק הקודם, משה, הבוס של חברת סטארט-אפ דמיונית, שיש לו 15 עובדים, בשלב מסוים רואה שיש רפיון בעבודה, והוא מחליט ככה להרים פה את המורל, והוא נותן דוגמה אישית, והוא מגיע בבוקר, והוא הולך בערב מאוחר, ואנשים הולכים אחריו, באמת, אחריי, אחרי המנהיג, כדי להלהיב פה את המערכת, ובשלב מסוים הוא מאחר יום אחד, ובדרך הולך, הוא נכנס בשכן עם הרכב, וחוטף כנס של 1,000 שקל על הפלאפון, מגיע עצבני, אין לו חניה, קורא למנהל המחירות, הוא צורח עליו, מנהל המחירות מתעצבן עליו גם כן, נכנס למשרד של עצמו, קורא למזכירה שלו, בואי לפה, מזכירה אומרת לו, מה אתה צועק פה? הוא מתפרץ, מנהל המחירות, על המזכירה, המזכירה מתעצבנת עליו, נוסעת הביתה, נוסעת הביתה, רואה את הבן שלה, בן החמש, ששפך את הבדי שלו, את היוגרות שלו, על השטיח, מתעצבנת על הילד שלה, אתה כמו אבא שלך, למה אתה לא יכול לנקות אחריך, מה אתה עושה בבית ולא בחדר, כנס לחדר שלך, והילד בן החמש, נכנס לחדר שלו, סוגר את הדלת, אומר, תמיד צפקים עליי, רק אני אשם, והילד בן החמש, רואה את הדובי שלו על הרצפה, ופשוט נותן לו בעיטה, אתה אשם, יפה מאוד. יקיריי, שתי מסקנות אפשר לגזור מהסיפור הזה. א', תמיד בועטים בסוף במי שלא אשם בכלל. בסדר? בדובי. השאלה היא לפעמים, הדובי של מי אתם? מה הכוונה? לפעמים בועטים בנו. הרי יכולתי לחסוך את כל הסיפור הזה עם אדון משה, הבוס, היה בועט בדובי, וזהו. למה צריך את כל השתלשלות העניינים הללו? אלא ללמדנו כלל מאוד חשוב. אם חס ושלום מישהו מתפרץ עלינו, אם מישהו כועס לנו, אם מישהו מתבטא, לא קשור רק כלפינו. אל תתרגשו, אל תיקחו את זה אישית. אדם השני עובר משהו. האדם השני עובר משהו. לא טוב לו, לא טוב לו. אם היה לו טוב, הוא לא היה מתפרץ עליך או עלייך. ואני אומר את זה מראש, תזכרו תמיד, אם מישהו מתנהג אליכם לא קשורה, הוא מתפרץ, הוא מעליב, הוא צועק, הוא אפילו לא יודע מה, מתבטא בצורה הכי נוראית שבעולם, כלפיכם, עם מילים נבזות, עם מילים ממש כואבות. יקיריי, באמת אני אומר לכם, אל תתרגשו. איך לא להתרגש, רב, תראה מה הוא אומר. אני אומר לכם, הוא פשוט מתוסכל. היא מתוסכלת ממשהו, אולי אפילו לא יודעת ממה היא מתוסכלת. תזכרו טוב טוב מה שאני אומר עכשיו. לפעמים אשתך תגיד לך מילות נעצה נוראיות. והיא תכעס עליך והיא תזכיר לך, לא אכפת לי מה. אני אומר לך, היא מתוסכלת ממשהו. הבן מלחיץ אותה, היא אפילו לא יודעת מה. נשים לפעמים לא תמיד יודעת בדיוק מה הסיבה, איך הסיבה, אבל אתה, עכשיו המטרה, אין מה לעשות. על מי תתפרץ? על הילדים? בינינו, עדיף שעליך, לא? אתה תוכל לקבל את זה יותר באהבה, אני מקווה, בלי להתעצבן ובלי עכשיו להיפגע ובלי טראומת ילדות. על הילדים עדיף שלא, אתה מבין? שלא ירדו לנו מהדרך, אז שלום, לא משנה מה. רבותיי, לזכור, אבל יש סיבה שאדם מתפרץ לנו. הסיבה הראשונית, וזה אני אומר לעצמנו, לא להגיד לשני, כי אם זה לא היה נקצב לנו, זה לא היה קורה. למה נקצב? לא יודע, תפשפש במעשיך, תתחזק במה שרק אפשר, אני לא יודע, לא תמיד יודעים למה. אבל זה מה שנקצב לנו מצד אחד. אתה יודע מה? בוא נלמד על עצמנו זכות להגדיל את השכר שלנו. רק כדי באמת שיהיה מצב שהתפילות שלנו יענו. מה הכוונה שהתפילות שלנו יענו? כי אם מבזים אותך, יש גמרא מסכת תענית בדף כף דלת עמוד ב'. שם הגמרא מספרת שלא היה גשם. ורב פופה גזר תעניסה. רב פופה גזר תענית ולא לא היה גשם. טוב, הם צמו כמובן גזר תענית ולא לא ירד גשם. טוב, חלש ליבה, נחלש ליבו של רב פאפה, הוא הרגיש את חולשה גופנית נקרא לזה, ושרף פינחה דדייסה. הוא אכל כף של דייסה להתחזק. ובאי רחמה, והמשיך להתפלל, ועדיין לא ירד גשם. טוב, מה אפשר לעשות? עכשיו, רב נחמן בר אושפיזיסה, אמר לו בגיחוך, בוא, ישריף מר פינחה אחריסה דדייסה, עתי מיטרה, אולי אם תוכל עוד קף של דייסה, בעזרת השם יבוא פה, יבוא גשם. הוא העליב אותו. יחסיף רב פופה התבייש, כאילו תפסו אותו, מרביץ פה, כביכול, קף של דייסה, הרבבת לך עצרה קורנפלקס, או קורנפלקס, איך שקוראים לזה, איך קוראים לזה לדייסות האלה, לא קורנפלור, נו, שיבולת שואל כזה, טוב, לא זוכר. בקיצור, אז אתה לוקח עוד, מה אתה לוקח? קח עוד קף, קח עוד קף, אולי בזכות זה יגיע גשם. בגלל שהוא יחסיף, בגלל שהוא התבייש, חלש דעתי, נחלשה דעתו, הגיע גשם. בבקשה. אומר היעבץ, אני מצטט את היעבץ, אומר כך, למה רב נחמן בר אושפיז עשה את זה? לקנטרו לרב פופה. הוא רצה לקנטר את רב פופה, נתכוון. כי היכד אל יחסף, כדי שהוא יתבייש, ויסבול ביזיונו, הוא ידע שרב פופה הוא צדיק, והוא לא יתפרץ עליו חזרה, והוא לא יוריד לו נעל ויזרוק עליו, או לא יודע מה יחס שלום, הוא יסבול ביזיונו, ובשכר זה... שאתה סובל בזיונות, תקובל תפילתו, כי יראה השם בעוניו, ויש לו טובה תחת בושתו. בסדר? קודם כל, כמו שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, הרב, אני זקה את החבר שלי, אני אעליב אותו, והפילות שלו יתקבלו, בעזרת השם, הוא לא נשוי, נראה לי שאני צריך לצייר אותו קצת. לא, שלא נלמד מהסיפור הזה, כי כידוע, גם פנינה ועוד, לשם שמיים נתכוונו, וראינו מה שקרה. אבל פה, הגמרא, מה שהיא מספרת, כנראה שרב נחמן ידע מה שהוא עושה כמובן, אז רב נחמן היה מצייר את רב פופה, הוא העליב אותו, אבל בזכות זה שהוא העליב אותו, התפילות שלו נענו. עבורנו יקיריי, להבין שמישהו כבר העליב אותנו או התפרץ עלינו, אל תיקחו את זה אישית. השני לא טוב לו. ברוב המקרים הוא לא מתכוון בכוונה, אני אומר לכם, הוא מתוסכל, אם מתוסכל, זה יצא לכם. הרב, מה אני אשם? אני לא רואה שאתם אשמים. אני כמרתי שזאת היא העבודה שלכם. א', לנצל הזדמנויות. יש פה הזדמנות אדירה. לקפרת אבונות מצד אחד, לקבלת תפילות מצד שני, ולהשכין שלום בארץ ובעולם. עד כדי כך שחזל הרי אומרים שיש סגולה לקפל את הטלית מוצאי שבת. כידוע, נכון? מוצאי שבת. אנחנו בפרט האשכנזים שלא נוהגים לקפל את הטלית בשבת עצמה, אז יש מצווה, יש סגולה לקפל את הטלית מוצאי שבת. על דרך המוסר, מה קשור? למה אני מקפל את הטלית מוצאי שבת, זה סגולה לשלום בית. אתה יכול להגיד לי ברמת הפשטות, כי ככה אתה משאיר אותה עד שבוע הבא, וזה מפריע לשתך בעין, והיא לא תגיד לך, אבל היא שומרת את זה בלב, וזה מעצבן אותה, וזה היא עצבנית עליך, ואל תדבר איתי ואל תתקרב אליי ולך ממני. והיא לא שמה לב שזה בגלל הטלית שמעצבן אותה בעין, שאתה שם את זה בצד כל הזמן. אז ברמה הכי פשוטה, תקפל את הטלית מוצאי שבת, ואשתך תהיה רגועה. יופי, אבל יש על דרך המוסר שרוצים להגיד, אתה רוצה שלום בית? אז תתקפל חמוד שלי, ותתקפל, הרי אנחנו מקפלים תלית, כיפול ועוד כיפול, ועוד כיפול ועוד כיפול, אז תתקפל ותתקפל, ואז יהיה לך שלום בית חמוד שלי, בסדר? ואנחנו צריכים ללמוד מההלכות ליום יום שלנו, אם לבית כברות, הרי אסור להיכנס עם ציצית, נכון? למה אסור להיכנס עם ציצית גלויה? מותר, ציצית בוודאי, אבל מתחת לבגדים. למה? כי זה לא עג לרש. אז בואו נדבר על בינינו עכשיו, כמו שבבית כברות יש לו עג לרש, ובואו, מה הוא לו עג לרש? הם כבר נפטרו, הם בעולם האמת, הם כבר מצילים לפני 20 שנה כבר נפטרו, או יותר. נו, מה עכשיו לו עג לרש? תשובה היא כן, זה לו עג לרש. יופי, אז גם ברחוב יש לו עג לרש, תאמינו לי. גם בבית יש לו עג לרש. אם אנחנו מצערים אחד השני, אחד שלו, אם אנחנו מעלבים אחד השני, אז ברור שזה נקרא, מעבר ללו עג לרש, יש פה הונאה באלף, יש פה צער, יש פה סבל, ויש פה סיבה שבית המקדש לא נבנה בגללנו. וחס ושלום, הכל הרי חוזר לבן אדם בסופו של דבר. קשה רימה למת, כמחת בבשר החי. מה זאת אומרת קשה רימה למת? כמחת בבשר החי. הרי תסכים איתי, ממה, איך נדע כמה כואבת תולעת למת? כמחת בבשר החי. בבשר יש כל מיני בשר. אם אני דוקר אותך בעקב שלך, זה כמעט לא כואב. אם אני דוקר אותך במקומות אחרים, יותר כואב. אלא, כמה שאתה פגעת בבשר החי, כך יהיה לך קשה, חז ושלום, הרימה למת, אתה מבין? הכל זה מידה כנגד מידה, ואמרנו, כמו שאנחנו מתנהגים עכשיו, בשלושת השבועות האלה לבני אדם, כך בורא עולם מתנהג איתנו, ביום, בראש השנה והלאה, ה-21 יום האלה, כנגד יום ה-21 יום הללו, ואנחנו רוצים להתחזק בזה, שסך הכל זה ניסיון, סך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה לטובתנו, לכן ואהבת לרעך כמוך, זה כן, דווקא מי שעושה לך רע, למה לא ואהבת לידידך כמוך, או ואהבת לחברך כמוך, כמוך. מה זה רעך? דווקא מי שעושה לך קצת רע, תדע לך, זו הזדמנות. ברגעים הרעים, ברגעים הקשים, זו עת רצון. ככה סיפר רב ראובן קרלנשטיין זצ"ל, רב ראובן קרלנשטיין סיפר על עצמו כאשר הוא היה בבית החולים. בבית החולים איתו כאן באותה מחלקה הייתה אחת מבנות ישראל, אישה צדיקה שלא עלינו הייתה מחלה הנוראה. היא הייתה מצב מאוד קשה עד שהרופאים הרימו ידיים. הרופאים פשוט הרימו ידיים, התייאשו ואמרו, טוב, חבל, תלכו הביתה או לאיזה הוספיס, אבל אין הרבה מה לעשות. הבת של הבת ה-15 הייתה שמה, והאימא בשלב מסוים מבקשת ממנה, תצאי מהחדר. הבת פחדה, הלכה לקרוא לאחות, אולי אימא רוצה להיפרד, מה קורה עכשיו? הן נכנסות והן רואות את הסדין של האימא, מכוסה מעל הראש, והאימא פשוט מדברת. מדברת מתחת לסדין, כאילו שאף אחד לא יראה אותה ואף אחד לא ישמע אותה, אבל האמא לא שמה לב, והם כן נכנסו והם שמעו. והם שומעים שהאמא מדברת עם בורא עולם ומתחננת בפניו, כביכול, מה יצא לך שאני אמות חס ושלום? מה, אז נו, יגדל הקדיש, פה ושם איזה משניות, כאילו, מה יצא, כביכול, מה אתה תרוויח כביכול בורא עולם? מה העולם ירוויח שאני אמות? תשאיר אותי פה בעולם, ואני מבטיחה לך, היא אמרה, שאם אני יקום ממקום חולי, אם אני אצא מהמצב שלי, אני מקדישה את כל ימי עבור התורה ועמליה. איך היא תקדיש את עצמה לתורה ועמליה? היא אמרה, אני אתנדב לבשל ולנקות בישיבה קדושה. תקשיבו טוב, אחרי הבקשה הזאת, מלב דואב, מלב כואב, אני הולכת לקבל, להקדיש את החיים שלי לתורה ועמלי תורה. אני אבשל, אני נקה בישיבה, אני רוצה את קשורה לתורה. בסדר? ברוך השם, קצרים תהליכים, אבל האמא, ברוך השם, היא התחילה להתאושש, היא התחילה להתאזן, ושחררו אותה בבריאות שלמה. ומאותו זמן היא אכן התנדבה בישיבה שתקרובה לבית שלה לבשל, לנקות, אפילו בבין הזמן אם הייתה הולכת לישיבת מיר, ששם יש בחורים בפרט חוצניקים שנמצאים שם, אז כל הזמן יש לימודים, והיא הייתה מבשלת גם שם וגם מנקה שם כדי לא להפסיד את המצווה שהיא קיבלה בזכות זה את החיים שלה. אז אני אומר שלא נגיע למצבים חס ושלום כאלה, אבל בוא כן נגיד כביכול לקדוש ברוך הוא, מה יוצא לקדוש ברוך הוא מזה שעדיין לא נבנה בית מקדש? בוא אנחנו נתחזק אנחנו, ואלוקים יבנה את בית המקדש, ויהיה קורבנות, ונחזור בתשובה, ואיש תחת גפנות תחת תנתו, נעשה יום כיפורים, נעשה עלייה לרגל, שווה כביכול לקדוש ברוך הוא לבנות בית המקדש. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, זה תלוי רק בכם. רק בכם, הפתחו בידיים שלכם, תפתחו את הדלת, מה הבעיה? אז לא תפתחו את הדלת, תפתחו את הלב, ויהי רצון שבזכות המעשים שלנו, הדברים אכן ישפיעו. אבל אם אתם לא יודעים איך לפתוח את הלב לבד, כידוע, אנחנו מזכירים על הקורסים שלנו, מתחילים קורסים יד אחרי אלול, קורסים מקצועיים, מעמיקים, כדי לתת לכל אחד ואחת מאיתנו כלים להתמודד, קודם כל עם עולם הרגשות שלו. זה נקרא פסיכותרפיה הוליסטית, פירוש דבר חרדות, ערך עצמי, משקעי עבר, כל אחד מאיתנו עם התיקים שהוא סוחב איתו, אם לא יודעים לשחרר נכון, סובלים סתם. תזכרו מה שאני אומר לכם, רוב העולם סובל סתם. בדיוק כמו הרעיון עם השנאת חינם, גפרור נתמודד איתו, אבל לא להוסיף עוד מטליות, עוד עצים, עוד גזעים. אנחנו מוסיפים סתם סבל מיותר. אז זה בנושא הזה, זוגיות והנחיית הורים לצד השני, מי שרוצה פרטים על כל הקורסים שמפתחים מיד אחרי בתחילת אלול, כוכבית 8268. בסדר? כוכבית 8268. עד כאן היום, תודה רבה למותי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם, מחר כל טוב ולהתראות.